להבין ביאור העניין בעבודה שבלב זו תפילה. כן. העניין מה שדובר מקודם, הוא בא להסביר את זה בעצם בעבודה שבלב. אבל בינתיים הוא מתחיל לדבר על עבודה שבלב כנושא בפני עצמו. צריך להבין תחילה, זה בפרק י"ט בהמשך ואחרים. צריך להבין תחילה שורש עניין הקורבנות. מה זה קורבנות? שלכאורה, אם חטא אדם, הוא מעל בקודשי הקודשים, או בעשותו אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה בשגגה. או, עליך שלום. אוי, לא לבדתי שזה אתה, אז לא הכרתי אותך. רק התחלת לדבר, אז אני ראיתי שזה אתה. אתה בוד, מה שלומך? ברוך הבא. אוי אוי אוי, גם סנדוס גרון. ידקנתם רבי יוסף? או, אתה מומחה, מה אני אגיד לך? כן, נו. עוד מעט נשמע יותר פרטים. צריך להבין תחילה שורש עניין הקורבנות, שלכאורה אם חטא אדם ומעל בקודשי הקודשים, או בעשותו אחת ממצוות השם שלא תעשנה בשגגה, אז היה צריך להביא קורבן על המזבח ולהתוודות עליו ולסמוך שתי ידיו עליו. כדי להביא קורבן יש כמה הלכות, מביאים קורבן ומתוודים ושמים את שתי הידיים על זה, והכהן היה מעלה אותו לגבי המזבח, ולכאורה יפלא מהו עניין הקרבת הבהמה על המזבח, ועל ידי זה התכפר נפש החוטא. ומכל שכן שהחוטא הוא אדם מדבר, הוא בעל שכל, והנקרב הוא בעל חיים, שפחות מעלה מהמדבר, ואיך יתכפר המדבר על ידי הקרבת הבעל חי. זאת אומרת, יש שאלה בכלל על קורבנות. הרבה אנשים שלא מבינים מה זה קורבן, מה זה... אז יש על פי סוד, יש הסברים על פי סוד. יש הסברים על פי פשט. על פי פשט, פשט עצמו יש גם כן כמה מדרגות בפשט. יש מדרגה הכי פשוטה בפשט, שהרמב"ן נדמה לי אומר ככה, שבזמן שאדם מקריב קורבן, שיחשוב שזה היה אמור להיות איתו, ובמילא הוא חוזר בתשובה, זה תחליף. כמו שאברהם אבינו, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו שלא יקריב את יצחק, אז הוא חיפש משהו במקום, ואז הוא מצא את השה, והקריב את זה במקום. אז יש דבר כזה. זה על פי פשט שבפשט. הרמב״ם גם אומר ככה. הרמב״ן, נדמה לי הרמב״ן, נדמה לי ככה. כתוב שזה הטעם גם שהיה שירה בבית המקדש. מה המטרה של השירה? לעורר את האדם למחשבות טובות. לעורר את האדם למחשבה של תשובה. אז לפי הפשט הפשוט יוצא שזה בעצם אמצעי, זה לא התכלית. עכשיו, לפי החלק ההלכה שיש בפשט, וזה לא מתקבל בכלל, אם אדם יגיד, נו, אז במקום להביא קורבן ולערער בתשובה, אני ישר מערער בתשובה, בלי קורבן, לא יצא ידי חובה. זה על פי ההלכה, זה החוק, אין חוכמות, זהו.
זה קורבן והלב?
זה הכל על פי סודות, על פי הפשט הפשוט, קורבן זה, כן, לפי הפשט זה, לפי הטעם של הפשוט, זה עניין, זה מראה על התעוררות הלב. עכשיו כאן, הוא בעצם לא בא להסביר על פי הסוד. על פי הסוד הרי זה בכלל ביאורים אחרים בכלל. הסוד תמיד פירושו מה שאתה לא רואה בעיניים. המצוות שהקדוש ברוך הוא אמר, הרי לא כתוב הטעמים בתורה, כי באמת יש סודות שזה הרבה יותר מהפשט הפשוט. על פי הסוד, כשאדם עושה עבירה, יש איזה קליפה, איזה רוח רע נדבק בו, ולדי שהוא עושה קורבן, אז הוא מעלה את ה... זה משהו שקורה, משהו רוחני, שזה נקרא סוד, למה? כי בעיניים לא רואים את זה. זה סודות, זה על פי הסוד. חסידות תמיד תמיד משלבת בין הסוד לבין הפשט. דיינו, היא לוקחת את הסודות ומראה מה זה מדבר בעבודת השם. התעוררות ודברים כאלה, אבל שקשורים גם להלכה וגם לסוד. וזה מה שהוא יבוא להסביר. כרגע הוא מתעסק על איזו שאלה ספציפית, לא בכלל על קורבנות, אלא כאן מדברים על בעל חי, מי שחטא הזה מדבר, זה אדם. ההפרש בין אדם לבעל חי, אמנם שניהם יש להם חיות, אבל זה מרחק עצום. אז למה בכלל זה תחליף? באמת יש סוג קורבן אפילו שזה לא בא מן החי, כמו מה שיש מנחה, מנחה שזה בא מחיטים. או יש מנחת העומר, זה בא מסעורים. זאת אומרת, יש גם מנחות בכלל לא מחי, אבל רוב הקורבנות זה מן החי. אז איזה דמיון יש בין הבעל חי לבין אדם? זה השאלה הפרטית שהוא מתעסק כאן. ועל זה יש הסבר כאן על פי החסידות. כן. אך העניין הוא, כן, אך העניין הוא, אנחנו ממשיכים, אך העניין הוא, יש לכם את זה? אך העניין הוא, דעיני החוטא באדם ונפשו הבעמית. באמת כל אדם מורכב גם מאדם, גם מבהמה. על פי, זה באמת על פי הסוד, זה כתוב פה בכתבי הארי, שאדם יש לו שתי נפשות. זה לא רק כפי שנראה על פי פשט, על פי הפשט יש אדם אחד עם שני יצרים, יצר טוב ויצר הרע. על פי הסוד יש שתי בני אדם, שתי נפשות. יש נפש הבעמית ונפש האלוקית.
נשמה?
כן, כן. נשמה זה ביטוי עליון, אבל זה לא, הביטוי, באמת, יש כאילו שמות שבמקור זה יש לזה פירוש פשוט, אבל משתמשים בזה כלשון חשוב. למשל, המילה נשמה, המקור של המילה נשמה זה מלשון נשימה. פשוט נשימה. הסימן של הדבר חי זה שיש לו נשימה. לכן קוראים לזה נשמה. אז גם הנפש הבאמית אפשר לקרוא לה נשמה. מצד הלשון המקורי בתנך. אבל רגילים לקרוא נשמה לחלק העליון שיש באדם. אבל אם רוצים לפרט את זה יותר, אומרים נפש האלוקית. זה הלשון שכתוב בכתבי האריזה. בספר עץ חיים כתוב. יש לאדם שתי נשמות, נשמה אחת מצד הסתרא אחרא, זה נפש הבעמית, ונשמה שנייה זה מצד הקדושה, זה נקרא נפש אלוקית.
נפש הבעמית זה תמיד מצד היצרות?
כן. נפש הבעמית זה באמת, יש לו עוד שם, נפש הטבעית. זאת אומרת, החיים הטבעיים שיש לאדם בלי להכניס... זה לא יצר הרע. יצר הרע זה משהו נוסף לנפש הבעמית. הנפש הבעמית הוא... בל טייבה, ככה כפי שנראה.
זה מבין איזה צהוב.
נכון, נכון. הטייבה אפשר להשתמש בזה לקדושה. נכון, בדיוק כך. ומי שמפתה את הטייבה להשתמש לדברים רעים, זה כבר החלק של היצר הרע. אבל הנפש הבעמית היא באימה. היא מחפשת טייבה. בן אדם שמחפש טייבה. מה שאין כן, נפש האלוקית, היא מחפשת אידיאלים. זה משהו אחר. זה נראה על כך, שזה ההבדל.
ושתי נפשות, הקדוש ברוך הוא נותן באותו רבל לעובר, או יש?
זמנים.
כן.
אז מעניין.
כמו שיסר על היסרטות.
כן, כן. אז כתוב ככה, שהנשמה, כתוב ככה בספרים, שיש לו כמה שלבים עד שהוא נכנס, והגמר, זה מתחיל בזמן הלידה, עוד יותר בזמן הברית.
אבל איך הוא לומד תורה עם ככה?
בזמן ש... בזמן שהנשמה נמצא, אתה מתכוון בזמן שהוא בר.
כן.
כן. הוא בר, הוא בר, יש לו, יש לו, מוכרח להיות שיש לו כבר נשמה, הוא לומד תורה, נכון? אתה צודק. אז כנראה שזה השלב הראשון. אתה יודע, אומרים, אשר בברית, אומרים, אשר קידש ידיד מבטן. מה זה מבטן? שהקדושה של יהודי זה עוד מבטן. עוד לפני שנולד כבר יש לו קדושה. נו, אז חייב להיות שיש לו כבר נשמה אז. אבל יש שלבים. השלב של ברית זה עוד שלב. וגמר בזמן עבר מצווה. אתה יודע, המנהג, זה שמעתי מאבא שלי, זכרונו לברכה, בשם ספר מתי משה. המנהג הוא שבברית אומרים עלינו לשבח לאדון הכל. ככה המנהג. אחרי הברית אומרים עלינו. ככה המנהג. הסדר של אלתר רבי זה לא מובא, אבל המנהג בעולם זה להגיד עלינו. זה מנהג עתיק. הספר מתי משה הוא ספר ש... שבזמן הבית יוסף, עוד לפני זה קצת,
אתה יכול להיות שזה נובע מטעות,
כשעשו את הברית
באמצע,
כאשר נזכרו
פעם אחת
שלא
אמרו עלינו.
אבל תשמע מה שהוא אומר. הוא אומר שהטעם, למה אומרים עלינו? משום שבזמן שעשו ברית, אז הוא נהיה יהודי. ומה אומרים עלינו? עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות. אנחנו נותנים תודה לקדוש ברוך הוא שלא עשית אותנו גוי. אז הנה עכשיו נהיה עוד אחד יהודי, אז גם עליו אנחנו משבחים. עלינו לשבח, אנחנו כאילו אומרים על זה שהוא נהיה יהודי, אומרים לו, או, תדע לך, אתה צריך לשבח לשם שאתה יהודי, מתי נהיית יהודי? בברית. זה מה שאנחנו מדברים כרגע. זהו, אז זהו, אז זה, כמו שכתוב על הלשון בשכונו אוכל דרבה, גמר כניסס נפש אלוקיס באדם, זה בזמן הבר מצווה. זאת אומרת שיש שלבים בזה. יש הגמר של הכניסה. אז זהו. והוא מעורר יפה, דוקטור מרק זה. דוקטור מרק אומר שזה חייב להיות שבעצם בזמן שהוא עדיין הוא בר כבר יש לו את ה... כתוב אשר קידש ידיד מבטן. אתה יודע מה? יש עוד דבר מעניין. יש מחלוקת רש"י ותוספות. לפי רש"י אני חושב. גם אברהם אבינו, אף אבי שהוא אחר כך התגייר, אבל כבר הוא היה גם כן ידיד מבטן. כן. ולפי רעש איזה מקור, מה שכתוב בחידה, גר שנתגייר, שאפילו מי ש... עוד לפני שהתגייר, כבר יש לו קשר לגירות. כן. אז יש נפש הבעמית ויש נפש האלוקית. אז מה זה נפש הבעמית? אני לא יודע למה הוא לא בא. אבל יכול להיות, אתה גם עם אוטו כאן?
כן.
איפה אתה שמת את האוטו?
אני שמת כאן.
כאן. ולאיזה כיוון אתה יוצא?
אני יוצא מיד לרמות בימין, אני לא אכנס בלילה.
איפה אתה יוצא לרמות? אתה נוסע מספר, כביש מספר אחד.
מנהרה.
אתה הולך למנהרה ואתה יוצא...
אבל דרך כתוב, בוא, אני אקח.
כן.
אני
אתה רוצה ללכת בשוק היום?
לא, אני אכנס שם במקום אחד. רציתי יותר מאוחר, אבל אני אעשה את זה בבוקר.
יופי. זכה למצוות. כן. אז...
רק שאני לא רוצה להפסיד הרבה שיעור.
לא, לא, אנחנו...
אני חושב שאני שומע את דוד בועז.
דיני, עוד פעם, אך העניין הוא, דיני החוטא באדם הוא נפשו הבעמית, שהוא בחינת כוח המתהווה שבנפשו הבעמית, שילביש וצייר ציור רע בנפש הבאמית. או, יש כאן את הנפש הבאמית, יש את הציור של הנפש הבאמית. היינו, בבחינת כוח המתהווה שבו, עד שעבר על איזהו דבר. חולו. זאת אומרת, יש כאן הרכבה של שני דברים. יש כאן את עצם הכוח התאווה, ויש במה הוא ילביש את הכוח התאווה. זה נקרא הציור. לכן אומרים יצר, יצר זה משון ציור. מה בעצם, אם תשימו לב, יש כאלה שכותבים כל מיני פרסומות, מפרסמים עם גוונים יפים, צבע יפה, מה בעצם, וזה תעמולה לקנות, איך זה עובד. יש לאדם כוח המתהווה, אבל הוא לא יודע איפה להכניס את זה בדיוק. אז מראים לו כל מיני צורות כדי שירצה, מציירים לו. ולכן השילוב של התאווה הולך יחד עם ציור רע. תלוי איזה תמונות אדם רואה. אם אדם רואה תמונות רעים, אז הוא מקבל תאווה רעה. אם הוא יראה תאוות, אם הוא יראה ציורים טובים, הוא ירצה דברים טובים. זה מלביש את כוח התאווה לפי הציורים שהוא רואה. נכון, נכון. נכון. אם אדם ראה מידות טובות, ומישהו משבח את המידות הטובות, אז זה הוא מקבל את האהבה גם לקבל מידות טובות.
זה כמו כאילו שמישהו נכנס בחנות שיש בסמין.
כן.
ואחר כך אפילו לא קנה
הדבר,
יוצא עם הריח.
נכון, נכון.
ובדמה...
נכון. וככה גם בראייה, מה שאדם רואה זה נקלט בנפש. זה הציור. לכן כתוב שכך אדם צריך להיזהר לראות רק דברים טובים, משום שהציורים בנפש שיהיו ציורים טובים.
לא יראו הילדים בעלי חיים,
או, הנה. מה? נכון. מתחיל עם העיניים. אז אם כן, אז זה שהוא צייר את הציור הרע בנפש הבאמית, מזה הכוח המתהווה התלבש בדבר לא טוב, והנה נפש הבאמית שבאדם שורשה גם כן מבחינת פני שור, אלא שהיא מבחינת פני האדם שבפני שור, שהרי ארבע פנים לארבעתן. מה שכתוב כאן זה ככה, כל דבר שיש כאן בעולם הזה יש לו שורש למעלה. כל דבר. אז למה זה, יש דברים רעים? זה בנפילות. על פי הקבלה יש נפילות. אבל צריך לדעת תמיד איפה השורש. מה העניין? למה צריך לדעת איפה השורש? כי אם רוצים לקחת דבר ולהפוך אותו לטוב, איך מהפכים את זה לטוב? מדביקים את זה חזרה בשורש. אנחנו רואים גם בגשמיות, אדם יש לו סבא טוב, אבל במשך הזמן הוא התרחק מהסבא, הלך לחפש דברים אחרים. אם רוצים חזרה להחזיר אותו, איך מחזירים אותו? מספרים לו על הסבא, הוא נדבק בסבא, הוא מקבל רצון להיראות כמו הסבא, ואז הוא יכול לצאת מהסבך שלו ולהיות יותר טוב. ככה אנחנו רואים. אם באים לאדם, אפילו שהוא התרחק, מספרים לו, אתה יודע איזה סבא היה לך. אני מכיר סיפורים מזעזעים ממש. ממש מזעזעים. שיהודי היה כל כך רחוק. יש סיפור עם אחד שהיה כומר. כן. שמעת פעם את הסיפור הזה? אחד שהיה כומר, והוא שמע סיפור על הסבא שלו. כן. ואז הוא חזר בתשובה, והוא נהיה אחר כך יהודי... שמה תוירו ומצווה, שמה תוירו ומצווה. למה? חיברת אותו אל השורש. הנפש הבאמית גם צריכים לדעת איפה השורש שלו. השורש שלו כתוב בתנך שיש מרכבה עליונה, ויש שם ארבע חיות, יש פני שור, פני אדם, פני נשר ופני אריה. יש ארבע, זה המרכבה. עוד מעט בשבועות קוראים את זה.
מה שמרכבה מאמש, אמש, או זה משהו אחר? שיש מרכבה אמש שהולכת אחרי כל התלמיד חכם. אם הוא אומר דברים גדולים, מטרן, זה כבר יש לו בעיה.
כן. אולי זה גם כן בא מהמרכבה העליונה. אבל יש מרכבה עליונה שהנביא ישעיהו ראה את המרכבה. ישעיהו, מי זה שראה את ה... או יחזקאל?
יחזקאל קוראים בשבועות.
שבועות. אז איפה נקרא, איפה נמצא המרכבה העליונה? זה ביחזקאל. או בישעיהו.
ישעיהו היה
בן ניר והוא בן כפר. אבל מי מדבר בהתפעלות יותר? יש פעמיים קוראים מרכבה, פעם אחת ביתרו ופעם אחת בשבועות. אני לא זוכר בדיוק. על כל פנים, המרכבה העליונה, זה כתוב בתנ"ך. זה הנביא ראה. זה משהו רוחני, זה מלאכים, זה בעולמות העליונים. אז שם כתוב פני שור ופני אריה. מה זה שם שור ואריה? אלא כל דבר שיש כאן, יש לו שורש למעלה. השור כאן הוא מהשור למעלה. האריה כאן ומאריה למעלה. ולכן גם הנפש הבאמית, קוראים לה בהמה, גם היא השור שלה מהשור של המעלה. אבל יש בשור, יש גם כפני אדם. דיינו, הוא שור עם פנים של אדם. כי הנפש הבא, יש בהמה ממש, זה בא מפני שור. יש בהמה ממש, שזה בא משור. אבל יש בהמה ממש שבא משור, אבל יש אדם שהוא שור. מי זה אדם שהוא שור? זה נפש הבאמית שבאדם. הנפש הבאמית שבאדם, מצד אחד היא בהמה, מצד אחד היא בן אדם. דהיינו, הוא יש לו תאוות כמו בהמה, אבל הבהמה אוכלת עשב, והיא אוכלת דווקא דברים אחרים, היא לא אוכלת עשב, היא לא אוכלת. אז מה זה? זה שור עם פנים של אדם. לכן, זה מה שאומר, הנפש הבאמית, השור של הנפש הבאמית, זה שורשה גם כן מבחינת פני שור, אלא שהיא מבחינת פני אדם שבפני שור. שהרי ארבע פנים לארבעתן, כתוב שם יש ארבע פנים, אז כתוב פני אדם, אחד הפנים זה פני אדם. אז זהו, זה בהמה עם פנים של אדם. ולכן, כשרוח שטות מכסה על השכל, כמאמר אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות המכסה על האמת. חכמינו אומרים, אדם לא עושה חטא אם לא, אין לו רוח שטות שנכנס בו. אז מה התפקיד של הרוח שטות? שזה מכסה על האמת. אילו לא היה רוח שטות, יש במקום אחר אריכות גדולה להסביר למה צריך להיות טיפש בשביל לעשות עבירה. החכמינו אומרים, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אז מה זה, למה צריך להיות שוטה בשביל לעשות עבירה? יש לו תאווה, הוא עושה עבירה. אז מסבירים, בגלל שבאופן טבעי, באופן טבעי, הנשמה לא הייתה נותנת לעשות את זה. כי הנשמה זה חלק אלוקה ממעל, כן? והיא לא נותנת, היא נמשכת לקדוש ברוך הוא.
כן.
אלא מה? הרוח שטות
דחוף. אין לברות זאת פסיזבנס דחוף. רק רגע.
הלו? יוב, הווסטוס הזה דחוף, יצטר, מית נשיר. יו, עבדה. יו, כל טוב. אז הרוח שטות מכסה על הנשמה. זה התפקיד של הרוח שטות, שהוא מכסה על הנשמה. שהנשמה, זה, כאן הוא קורא לזה, רוח שטות המכסה על האמת. כי אם הנפש הלקית יודעת את האמת, והרוח שטות מכסה על האמת. ולכן...
זה מצב שלנו, לא מה?
כן. כן.
איך
לעקור
את המצב הזה?
שאנחנו
לא מתחילים לחשוב על האמת.
או, הנה נראה. ולכן, גם בגשמיות עושה שטותים נוראים, עד שפועל העניין הרע ואמר. זאת אומרת, לא רק שזה מכסה על האמת בלב, אלא גם בפועל, הוא עושה שטויות, עד שפועל העניין הרע ואמר. ואז נדמה לו כבהמה, אז הוא נדמה כמו בהמה. למה? להיות ככוחות המעולים שבנפשו האלוקית מסתלקים קודם החטא, כמו שכתוב בכתבי האריזל. בכתבי האריזל כתוב שמי שמחליט לחטוא, הנפש, הכוחות של הנפש האלוקית בורחים ממנו. במיוחד במיוחד שמעתי שכתוב על כעס. שמי שכועס, הנשמה בורחת. לא יכולה לסבול את זה. נכון, כתוב במיוחד על כעס. זה כמו שיש אנשים שרואים שצועקים, הם לא יכולים לשמוע, יוצאים מהבית, לא מסוגלים לשמוע צעקות. הנפש האלוקית לא מסוגלת לשמוע כעס. אבל כאן הוא אומר באופן כללי זה על כל העבירות. הנפש האלוקית לא יכולה לסבול והיא בורחת. ולא נשאר בו רק נפש הבעמית, אשר צייר בה ציור רע. זאת אומרת, לא רק הנפש הבעמית, אלא גם הוא הוסיף משהו. הוא צייר בזה ציור רע. נכנס לו בראש ציור רע, ולבש אותה בלבוש צועה, כמו שנתבר לאל. אמר לו פעם כאן בר תשובה, בר תשובה, שנים היה בר תשובה. אמר לי, מה אני אעשה? מזמן לזמן מגיע לי הציורים שראיתי וחייתי בזמן שהייתי רחוק מיהדות. איך משתחררים מזה? זה הציורים שהוא הלביש. אז מה היצא? לכן התיקון שלו הוא, אם זהו בשוגג, להביא קורבן בהמה על גבי המזבח. ואיינו?
איפה? איפה
או, זהו, לכן צריכים באמת לבקש כל פעם, אתה יודע, כתוב בשולחן ערוך, למה אנחנו אחרי התפילה מבקשים יהי רצון לפניך שיבנה בית המקדש? מה, אחרי התפילה דווקא, רצית לבקש על בית המקדש? תבקש בתוך התפילה, למה אחרי התפילה? וכל פעם, כל תפילה, אחרי זה מבקשים, אומר השולחן ערוך, הרמה, שכתוב תמידים, תפילות כנגד תמידים. דיינו, חכמנו תקנו את התפילות כנגד הקורבנות. אז עשינו את זה. אחרי שאנחנו גומרים, אומרים, יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש, ושאנחנו נקריב בהמה כפשוטו, שלא יהיה תפילות כנגד. אנחנו לא רוצים להסתפק בתחליפים, אנחנו רוצים את הקורבן עצמו. בזמן שהיו מקריבים, בזמן שהיה הקורבן בהמה, היה בגשמס פועל פעולה בנפש הבעמית. זה הסוד, הנה, כאן אנחנו משלבים את הסוד עם הפשט.
זה היה יותר פשוט.
כן.
פה עכשיו, מי יודע, שלה.
נכון, נכון.
טוב, אנחנו תמיד יודעים שהוא קיבל.
נכון.
באיזה צורה אנחנו נקבל בחזרה.
כן.
זאת השאלה.
נכון.
אז היה להביא קורבן.
נכון.
לא, כמובן, קורבן כמו שצריך, ואתה כבר...
נכון. אז היה כמו זריקה, שהיו נותנים זריקה ישר לנפש הבעמית.
נכון.
היום צריכים כל מיני דברים לעשות בראש, כדי שקצת מזה יבוא לנפש הבעמית. וזה קשה מאוד. אני שמעתי, היה יהודי חשוב כאן בירושלים, קראו לו רבי משה ובר. היה יהודי מאוד מאוד חשוב, יהודי שידע ש"ס, והיה עומד שעות ומניח תפילין בכותל. אז פשוט ידע כל הש"ס. יש בעלי תשובה, יש לו מאות בעלי תשובה, ממש, ממש, מאות בעלי תשובה. אז הוא, אני שמעתי ממנו פעם בכותל. היה איזה יהודי אחד שהוא אמר, והציע לו להניח תפילין, אז הוא אמר, העיקר זה הלב. העיקר זה הלב, לא צריך להניח תפילין, העיקר זה הלב. אז הוא אמר, תדע לך שזה כבר, משהו ישן נושן, אל תחשוב שזה מחלה מודרנית. זה כבר משהו ישן נושן, בזמן אחידה. אחידה היה בזמן האור החיים, היה תלמיד של האור החיים. זה עוד לפני הבעל שם טוב. הוא היה גם בזמן הבעל שם טוב, הוא התחיל לפני הבעל שם טוב, אחרי הבעל שם טוב. כן. אחידה. המון ספרים יש ממנו. שמעת פעם? קראו לו חיים יוסף דוד אזולאי. אזולאי, כן. הוא היה אחד מגדולי ירושלים. נפטר בגולה. הוא נסע לאסוף כסף בשביל אנשי ירושלים, ושם נפטר. היה מאוד גדול. אז אחידה כבר כותב באחד הספרים שלו תשובה על הדבר הזה. משמע שפעם פעם, פעם כבר גם היה כאלה שאמרו העיקר הלב. מה הוא כותב? הוא אומר, אנשים שאומרים העיקר הוא הלב, מה הם רוצים? הם חושבים להקל לעצמם, לעשות יותר קל. לא צריך מצוות, העיקר זה הלב. אבל הם לא יודעים שהם עושים יותר כבד, יותר קשה. כי אם המעשה זה מצווה, הוא עושה מעשה וזהו. עשיתי. אבל אם העיקר הלב, הוא, כמו שאתה אומר, להשקיע בלב, להשקיע בראש, להשקיע רוחני, זה המון עבודה. אז ככה רב מוישה ובר אמר ליהודי הזה, מה, כאן אתה מניח תפילין? כתוב מפורש בשולחן ערוך שהתפילין זה עוזר לשבד הלב והמוח. זה ויטמין כזה, זה כוח, אפילו שאדם מכניס כדור בתוך הפה, הוא לא יודע מה יש בפנים, אבל זה פועל. אבל היום יש כל מיני חוכמות, אדם יש לו כאבי ראש, הוא יכול להעביר את הכאבי ראש עם מחשבה, עם התבוננות. יש כאילו עיצות. כל מיני מחלות אפשר להעביר עם התבוננות. אבל מה יותר קל? האם יותר קל להעביר את זה על ידי התבוננות, או יותר קל להעביר את זה על ידי כדור? הוא אומר, התפילין והמצוות המעשיות זה כמו כדורים. זה משהו, ויטמין שנכנס ישר למקום. אבל אם אתה רוצה, לא רוצה לעשות מצוות, אתה אומר, העיקר הוא הלב, מי, אתה השקעת בזה? אין לך השקעה בזה. אה? זה אחידה, אחידה, אחידה אמר את זה.
ונתם זה, אדם שרצה...
כן, הוא אמר את זה ליהודי שאמר העיקר הוא הלב, אז הוא ענה לו. ובאמת הוא קירב המון יהודים, יש כאן, היה לנו תלמיד כאן, שהוא למד, שהוא היה, סיפר לי איך הוא היה מניח תפילין, ואחר כך היה מנשק אותו. כזה אהבה היה לו לכל יהודי, היה לו אהבת ישראל מאוד גדולה, ואחר כך הוא אמר לו, בוא, תבוא, אני אלמד איתך, והזמין אותו הביתה, הוא למד איתו פרקי אבות, וכך הוא הכניס אותו ליהדות, ולא ידע, לא ידע, הוא היה פסל, יש לו פסלים אפילו עד היום במוזיאום, אבל הוא בא פעם אחת והניח איתו תפילין, ונשק אותו אחרי זה. הוא אומר, בעוד תשובה אמר לי, לא ראיתי אף פעם יהודי שיש לו כזה אהבת ישראל, אחר כך הוא ביקש ממני איתי ללמוד, זהו, זה ככה. אז ההתחלה היה על ידי הנחת התפילין. יש כאן יהודי שיחיה ויאריך ימים, הוא חולה עכשיו. יש כאן יהודי, נו, זה שהיה הולך ומזמין כל מיני יהודים בכותל בשביל... רב שוסטר. מאיר שוסטר. שמעת עליו?
אני שמעתי סיפור אחד שהזמין הבית מהכותל. בחור, אחר כך הזמין אותו ללמוד, אני לא יודע אם על זה.
כן.
אני שמעתי בשיעור, וכל כך היה חזק בחור, ולמד חצי שנה משהו יוצא מן הכלל, ואחר כך הוא אמר לו, טוב, אתה עכשיו צריך להתקדם, עוד. הוא אמר, לא, אני... ומה, הוא נסע לשם, והיה שם באיזו אוניברסיטה, מצא הכי חזק, בקמרות שלהם הכל, ומישהו הגיע שם סטודנטים, וביקשו אותו להסביר יותר עמוק, הם שאלו מי אתם יהודים? הוא אמר, אם אתם יהודים, מקום שלכם פה,
בכותל. ככה?
אז זה בן אדם שקירף אותו קודם, הוא קיבל קליטה. מה זה? זה היה תמיד שלו כזה, ישב איתו. אבל אחר כך הוא שלח כל כך הרבה יהודים לכאן, אף אחד לא יודע מה יכול להיות, נכון?
כן.
יכול להיות זה עליו מדובר,
אני לא יודע. כן, יכול להיות.
אתה מבין?
כן.
הוא חשב, היה פשוט לא יודע מה, אבל אחר כך כמה יהודים הגיעו מארצות הברית לכאן בגלל המרצה הזה.
איי, איי, איי. אז הרב שוסטר הוא היה עומד ליד הכותל והוא מזמין אנשים לבוא ללמוד בישיבות, בישיבות. ללמוד שבוע, לדעת, להכיר את התורה. יש כאן, היה, יש כאן ישיבת ראש התורה, בעוד ישיבות, בכל מיני ישיבות היה. אז הוא היה מסתובב בכותל כל הזמן. בכותל יש יהודים שעושים מבצע תפילין, מניחים תפילין. אני גם הייתי עומד לפעמים שם בכותל והייתי רואה. כל פעם שהיה רואה יהודי שרוצה לדבר איתו, להזמין אותו לישיבה, היה אומר לזה שעומד להניח תפילין, תניח איתו מקודם תפילין. תניח איתו מקודם תפילין. למה? הוא ראה שכל פעם שאחרי שיהודי מניח תפילין, ברגע שהוא מדבר אליו, זה שומר. למה? הוא קיבל ויטמין. הוא קיבל כוח. הכוח הזה מקבלים על ידי מצוות מעשיות. רק מה? זה סוד. זה כמו שכדורים זה סוד. דהיינו, בעיניים לא רואים, אבל אם לומדים על זה, כן יודעים מה יש בתוך כדור. צריכים ללמוד. ככה גם מצוות. מצוות, אם לומדים את הסודות של המצוות, הרמב״ם אומר שזה יהיה כשמשיח יבוא. ככה הרמב״ם אומר. מה יהיה כשמשיח יבוא? יגלו סודות המצוות. ככה גם רש"י אומר בשיר השירים. ישקני מנשיקות פיו, רש"י אומר שאנחנו מייחלים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו נשיקה. איזה נשיקה? הוא אומר, כשאנחנו היינו בממד הר סיני, היה לנו קרבה עם הקדוש ברוך הוא כמו נשיקה. אבל אנחנו מבקשים שיהיה עוד פעם נשיקה. מה זה עוד פעם? מה לא טוב לך הפעם הראשונה? כדי שיגלה לנו את הצפונות והנסתרות שיש בתוך המצוות. מכיר כזה רש"י? ראית, שמעת פעם את הרש"י? אתה רוצה להביא לי שם שיר השירים? יש שם בקנקן, יש שם חומשים. כל חומש שיש בו... שיר, הנה, ויקרו. כן, אם יש ויקרו, ויקרו יש בזה... בסדר, בסדר, גם טוב, כן. ישקני מנשיקות פיו. אז רש"י אומר ככה, זה השיר אומרת בפיה בגלותה. זה השיר הזה אומרים עם ישראל בגלות. מי ייתן וישקני מנשיקות פיו כמו מאז. כי טובים לי דודיך מכל משתי יין. ונאמר דוגמה שלו, על שם שנתן לנו תורתו, ודיבר עם האם פנים אל פנים, ואותם דודים, דודים זה לשון אהבה, דודיך, דודיך זה לשון דוד, גם היום משתמשים, דוד זה לשון אהבה, ואותם דודים, עודם עריבים עליהם, עריבים דיינו מתוקים, מכל שעשוע, האהבה שהיה לעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא במתן תורה, זה מכל שעשוע זה ערב עלינו. ומובטחים מאיתו, אנחנו מובטחים מהקדוש ברוך הוא, להופיע עוד עליהם, כשברוך עוד פעם יופיע, דיינו יתגלה, לבאר להם סוד טעמיה ומצטר צפונותיה. יש את הסוד של הטעמים של התורה, ומסתר צפונותיה. מה שמסתתר, הצפונות, מה שמתחבא בפנים. ומחלים פניו לקיים דברו. ואנחנו מחלים, דהיינו, אנחנו מצפים שתקיים את מה שהבטחת, שאי פעם תספר לנו את הסודות של המצוות. וזהו, ישקני מנשיקות פיו, זה אנחנו מבקשים, תתן לי עוד פעם ישקני, עוד פעם נשיקה, דהיינו עוד פעם תתגלה אליי באהבה ותתן לי את הסודות. אז הרמב"ם מסביר, ככה הרמב"ם מסביר, אבל התגלה כל מיני סודות כבר גם עכשיו, למה אנחנו רק אומרים אחרי זה, למשל תפילין, אנחנו יודעים, שמו את התפילין כדי לשבד הלב והמוח. אז יש לנו כן ידע בסוד. זה הסוד. אומר הרמב״ם, אבל לא יתגלה כל הפרטים שבמצווה. דהיינו, אנחנו יודעים באופן כללי למה צריכים להניח תפילין. אבל אנחנו לא יודעים למה צריך דווקא רצועות, ולמה צריך דווקא רצועות שחורות, ולמה צריך שהתפילין יהיו מרובעים. כל דבר יש לו טעם. זה יתגלה רק כשמשיח יבוא. עכשיו כאן הוא משלב בין הסודות לבין הפשט. הסוד שיש בקורבן, שהבהמה מכוון כנגד הבהמה שלמעלה. יש למעלה שור בהרכבה, וכנגד זה יש גם בהמה בתוך האדם, שזה מכוון כנגד. ובזה שמקריבים את הבהמה על גבי המזבח, מעלים את הבהמה, ואותו אחד שמקריב את הקורבן מעלים גם את הבהמה שלו. בזמן שיהודי מקריב קורבן, הבהמה שלו מתעלה למעלה. ולכן אותו ציור רע שהיה לו מקודם, זה כל זמן שהוא היה בהמה, היה לו ציור רע. אבל אם הוא מעלה את הבהמה לשורש, אז כל הציורים נופלים. זה כאילו נהיה ממוסמס. ולכן זה העניין של הקורבנות.
אבל בואו
אופן,
לגבי
השטות,
נו, מה...
כן, מה עם השטות? הנה. ולכן התיקון שלו, אם זה בשוגג, להביא קורבן בהמה על גבי המזבח, והיינו, על ידי הקרבת הבהמה הגשמית, מתעלה גם הנפש הבעמית, להיות כדבר הרוחני, אי אפשר להיות מתעלה כאם שיהיה דבר גשם שיתאחז על ידו. כל דבר רוחני צריך איזה דבר גשמי שבאמצעות זה אתה יכול לתפוס אותו. כי כשם שאי אפשר להמשיך דבר הרוחני שהתפשט למטה, כמשל האש. אש זה דבר רוחני ביחס לה, אבל אש, אם תדליק, הוא יעלה למעלה, הוא יתחבא. כדי להחזיק אותו אתה צריך משהו גשמי. או חיות הנפש בלתי הגוף. אם הגוף לא תקין, הנפש בורחת, וכבר אחרי זה אי אפשר להחזיר את זה. אם אדם חולה, הנפש ברחה. תתקן את הנפש, את הגוף, תביא עוד פעם את הנפש, לא, הוא כבר לא חוזר. זאת אומרת שכל דבר רוחני צריך גוף. כי אי אפשר להעלות דבר הרוחני, כי אם על ידי אחיזת איזה דבר גשמי, שבא ועל ידו יתעלה הכוח הרוחני, אם לא בהסתלקות איזה דבר, אז מסתלק מדבר הגשמי. אבל אין זה עלייה. יש הסתלקות, יש כן. אדם יכול למות, אז הוא גם עולה. אבל זה לא נקרא עלייה, זה נקרא הסתלקות. עלייה פירושו שלא רק הוא בורח, אלא הוא לוקח איתו את הגוף. דיינו, הוא מעלה את עצמו. אי לזאת, בכדי שיתעלה נפש הבעמית, היה צריך להביא קורבן בהמה, ששורשה מבחינת פני שור, רק ששורשה הוא מבחינת פני שור שבפני שור, והנפש הבעמית שורשה מפני האדם שבפני שור, ולכן הרי הם קרובים לגבי הדדה, ועל ידי זה מתעלת נפש החוטא להיקלה למעלה, תחת אשר נפרדה מאלוקים חיים על ידי פעולתה שפעלה לעשות הרע בעיני השם, ועל ידי הקרבת הבהמה מתעלית מבחינת פני שור, ועל ידי זה החיות נושאות את הכיסא עם בחינת אדם שעל הכיסא לבחינת כי לא אדם הוא, ואז הוא מתעלה. אז מה קורה שהוא מתעלה? ברגע שהוא מתעלה, אז הנפש הבאמית נדבקת לבחינת האדם. היא נדבקת, היא נהיית, הבהמה מתעלה לדברים רוחניים. אז עכשיו ככה, מה עם הרוח שטות? הרוח שטות הוא ברגע שאדם מתרחק, יש לו רוח שטות. ברגע שהוא מתקרב, אני חושב שאפשר להגיד משל על זה, ברגע שאדם אין לו שכל, אם הוא ידבק לאנשים חכמים, יש סיכוי שגם הוא יקבל שכל.
זה אומנם... אנשים שכבר לומדים הכל, אבל גם עושים שטות.
כן.
מה פה? הוא כבר די... הוא מתקרב כבר. קרוב, אבל יש תקופה, מצבים, אני יודע, רגעים, שבן אדם עושה שטות. מה פה? מה זה תרופה של להזיר אותו? אתה יודע, אני שמעתי דוגמה, רב ברבדל, שמעת?
כן.
זה נהיה כזה חריפים.
כן.
הוא כותב, הוא אומר דבר מאוד מעניין, שמגיעים אברכים לדוגמה, לאיזה חתונה, ומה מתחילים לעשות? הוא אמר, אז הוא אמר, הם דיברו דברי תורה, הכל, עכשיו מתחילים לשמח את חתן, אבל לפעמים עוברים, לא יודעים מה, נו, ככה הוא כותב.
שטויות, מה, אומרים שטויות?
נו, לא שטויות עם כל בבוקים, עם הכל, הכל. אנשים כבר מתחילים, תגור okay. מר מה, לעצור לשנייה ולזכור על קדוש ברוך הוא ולתורה שהוא נתן. הוא כותב שזה מאוד עוזר. אם בן אדם במצב הזה יכול עכשיו לזכור על קדוש ברוך הוא ותורה שהוא נתן. זה מה שהוא אומר שכאילו יכול לעצור אנשים. אבל אם אתה אמרת כעס הכל, איך בן אדם פה יכול? הוא יכול, קורבן אין לנו עכשיו. ובן אדם קורא את זה עכשיו, עוד קצת זמן עבר שוב. מה פה הוא צריך, מה התרופה שלנו עכשיו? בלי קורבן.
אני חושב, אם נביא משל מהגשמיות, בואו נתאר לעצמנו, ניקח, הרמב"ם אומר, רפואת הגוף דומה לרפואת הנפש. מה קורה ברפואת הגוף, כשאין תרופות, אין רופא, אין תרופות.
הכי טוב.
כן, הכי טוב. אז צריך לראות שאדם ייזהר מכל מיני זהירות שלא לא, לא, לא לבוא למצב של מחלה. צריך זהירות. אתה מדומר הדוגמה של כעס. כתוב בספרים שעיקר הבעיה של כעס שהיצר הרע תופס אותו ספונטני, תופס אותו פתאום. הוא שוכח שיש לו בעיה עם כעס, אבל אם הוא ידע שיש לו בעיה, וכל פעם לפני שהוא ירצה לכעוס, הוא יבקש רשות מעצמו לכעוס, כמו שהיו צדיקים, שהיה להם, כן, היה להם בגד, שהיה נקרא בגד של כעס. דהיינו, זה היה מונח בארון, ברגע שרצו לכעוס, הלכו ללבוש את המעיל. ואז בינתיים חשבו אם אפשר לכעוס, אי אפשר לכעוס. היה אחד של אחד הצדיקים שהיה מונח לו קופסה שחורה, בתוך כמו כאן, הדירות של פעם היה להם תקרה מאוד גבוה, והארון הכי גבוה, שם היה מונח קופסה, זה היה נקרא קופסה שחורה, והוא היה רב ודיין. והרבה פעמים אנשים בעיר, לא היו צריכים לכעוס עליהם, כדי להגיד להם מילים קשות, הם לא היו שומעים בקול הרב. מספרים שהיה פעם ויכוח בין שני בעלי דינים, והרב פסק, והוא לא רצה לקבל, הוא התווכח, והרב התווכח איתו, ועוד פעם מתווכח, ועוד פעם מתווכח. אמר לו הרב, תשמע, אם אתה לא תשמע בקולי, אני אוריד את הקופסה השחורה. אז הוא נבהל, אז הוא כבר הפסיק להתווכח. ואחרי זה הוא בא לשאול הרב, תגיד לי, מה זה הקופסה השחורה? מה יש שם? יש שם חתולה, אכבר, מה יש שם? הראה לו שם למעלה על הארון. הוא אמר, הקופסה השחורה אני מוריד כשאני רוצה לכעוס. אני לא כועס עד שאני מוריד את הקופסה השחורה, אבל כדי לקבל את הקופסה השחורה אני צריך לעלות על כמה שולחנות וכמה זה עד שאני מגיע. בינתיים אני חושב פעמיים אם לכעוס או לא לכעוס. מה זה אומר? עיקר הבעיה של כעס שזה תופס אותו באופן ספונטני. אתה אומר שיש עיצה שאדם יעצור לחשוב. כתוב בספרים שהעיצה הכי פשוטה, דבר שונה תעצור. מה? עוד מעט נראה. אתה רוצה להגיב, אל תגיב על המקום. זה אם אדם, לא רק, על כל הצעה, למשל, יש אנשים שלפעמים גם כן נתפסים לאיזה מסחרים, שאחר כך הם מתחרטים. ואם העצה הכי טובה שבאים להציע למישהו איזה מסחר, יגיד בסדר, שמעתי, תשובה יהיה מחר. ואז במשך היום הוא יכול לחשוב ולהתבונן. אבל אם הוא מכריח אותו לענות על המקום, הוא אומר, תראה, זה נפצע, עוד רגע אתה מפסיד את זה וזה. זה הכי גרוע. אז זה באמת, היא אומנם בהימה, אבל יש ביידיש, יש ביטוי כזה, הווילדה בהימה. איך אומרים הווילדה בהימה? תגיד ברוסית איך אומרים וילדה בהימה.
סייזנה.
אה?
סייזנה.
לא, הווילדה זה שובבה, שובבה, לא, שובבה.
פרה, פרה סוררת.
לא, שהיא תוססת כזה. נו, איך אומרים? יש אדם שקט, יש אדם שובב. לא נותן לחשוב, הוא מדבר, אז הוא כאילו... שובב, איך אומרים שובב באנגלית?
וילד,
וילד. וילד, זה לא כנף אנגליש.
וויילד.
אה, וויילד היום? כן, כן. אז יש בהמה שובבה גם.
אוקיי.
זה הבהמה של נפש הבעמית, ברוב הפעמים היא גם שובבה. היא לא רק בהמה. היא גם עושה, עכשיו אתה צריך, אתה היא ועכשיו, עוד תדחה את זה. מה?
אגרסיביות.
כן, אגרסיביות ומהירות. הוא לא נותן לחשוב. אני שמעתי, שלמזלם לא ירבוך, כל פעם שהיה צריך לתת עונש לילדים, לא היה נותן על המקום, רק חצי שעה אחרי זה. זהו.
אתה אמרת על משהו שמישהו עם מסכת, בסביבה של חכמים הוא קיבל מסכת.
כן.
מה הקשר עם מישהו ברשות ורוצה לעבודו באמת?
אז זהו, אז ככה, יש, הסיידה באופן רגיל, שככל שאדם יותר מתרגל אל הטוב, אז הוא יכול לחזור גם על העבר. הרבי תמיד היה אומר, הרי יש ויכוח מה לעשות קודם, חרטה על העבר או קבלה על הבא. שמעת פעם ויכוח? יש שני דברים בתשובה, חרטה על העבר, קבלה על העתיד. עם מה להתחיל? כבר ברבינו יוינה כבר כתוב על הנושא הזה. כן, יש קיצור, יש בזה מונח ככה. רבינו יוינה אומר ככה, תשמעו, רבינו יוינה, זה חסיד רבינו יוינה מהראשונים, אומר ככה, אם אדם עובר חד פעמי, הוא יכול להתחיל עם חרטה על העבר. אבל אם אדם באופן קבוע לא בסדר, אז כל זמן שהוא לא מתחיל לעתיד, הוא לא יכול גם להתחרט. הוא בכלל לא יודע איך נראה החיים הטובים. דבר ראשון, איזה תקופה הוא צריך להתנהג בקבלה לעתיד, קבלה טובה. ורק אחרי זה הוא מסוגל להתחרט על העבר. ולכן ככה, כשיש לאדם בהימה, דבר ראשון, בוא נתחיל לחיות חיים של אדם. אחרי שחיים הרבה זמן כמו אדם, אז אומרים, למה התנהגתי כמו בהמה פעם? ואז חרטה על העבר עוקר את העבר. ולכן אתה שאלת איך אפשר לתקן את העבר. דבר ראשון צריך להתרגל לחיות חיים עדינים, חיים של בן אדם. בן אדם הוא רגוע, לא תוסס, הוא חושב, הוא מעיין. אחרי זה הוא יתחיל לחשוב, איי, למה עשיתי דברים ככה בלי לעיין? זה אחר כך. וככה יש הרבה מכתבים שהרבא כותב ליהודים, שהתחילו להתקרב לתשובה, והם שואלים לרבא, מה יהיה עם כל מה שהיה בעבר? רבא אמר לו, זה לא הזמן. עכשיו זה הזמן רק לחשוב על ההווה ולעתיד יותר טוב. בדרך ממילא אחר כך תגיע גם לחרטה על העבר. אז צריכים פשוט להתרגל יותר ויותר להיות עם השכל של הנשמה, וזה כבר אחר כך במשך הזמן שאתה מתרחק, ככל שאדם יותר מתקרב לצד הקדושה, אז הוא נהיה יותר רחוק מהצד הרע. ואם פעם היצר היה תוקף אותו 10 פעמים ביום, במשך הזמן הוא תוקף אותו רק 8, 6, 2, ככה זה הולך. זה נקרא התקדמות, לאט לאט. אפילו בארץ ישראל כתוב הקדוש ברוך הוא אמר, מעט מעט אגרשנו מן הארץ. כשברוך הוא לא רצה לגרש את הגויים מארץ ישראל בבת אחת, רק לאט לאט. זהו. אז גם האדם על עצמו, לאט לאט. טוב, יש לנו קצת טנגי ללמוד גם. אה...